שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
היי, אני אבישי ואני עובד בוויקס. ההרצאה הראשונה שלי בתור עובד וויקס, אז קחו את זה בחשבון. זה אומר שאם יש תלונות לוויקס, הם אחראים. מה זה? יותר טוב? לא מדי טוב. אוקיי. אז היי, אני אבישי ואני עובד בוויקס. ההרצאה היום היא על אופריישנס, והסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. יום אחד שאלתי את עצמי למה אני עושה את כל הדברים שאני עושה. אני מתעסק, הרבה שנים התעסקתי בסרברים, בלקנפג אותם, מערכות הפעלה, קרנרים של לינוקס, פיילרים של נטאפ, נטוורק, סוויצ'ים של סיסקו, ראוטרים של ג'וניפר, PHP, what the fuck, C++, Java, Scala, Closure, holy fuck, כל הדברים האלה, פלוס CDN'ים, DNS'ים, ועוד מיליון דברים מטופשים אחרים. והשאלה היא, למה לעזור אני עושה את כל הדברים האלה? מה מקשר בין כל הדברים האלה שאני עושה ולמה? מה הופך את זה, כאילו, למה זה קשור למקצוע שלי בכלל? והרבה שנים לא היה לי כל כך ברור מה זה המקצוע הזה בכלל, ולמה אני עושה את כל הדברים שאני עושה. וחלק מהתובנות האלה גם התחלתי לקרוא על זה, וגם על ההיסטוריה של המקצוע, ועל מאיפה הוא הגיע. אז קבלו את המסע האישי שלי, ל-Operations, ואני מקווה שגם אתם תפיקו מזה תועלת כמו שאני הפקתי, ואולי סוף סוף אני אוכל להסביר למישהו מה זה אני עושה, כי בדרך כלל אני אומר להם, אני סוג של מתכנת, ותעזבו טבעיים שלכם. אז כן. מה הבעיה בתמונה הזאת? חוץ מזה שאין להם חגורות בטיחות. מישהו? אוקיי. לקפטן אין קונסול. למה יש טייס? זו המאה ה-24, כן? הם פאקינג יודעים לבנות AI מטורף, שיכול פרזומבלי להטיס ספינה. למעשה עובדתית הוא מטיס את הספינה בחלק מהפרקים, כן? אמנם הוא משתמש בחר של API כדי לעשות את זה, אבל יש מחשב שמטיס הספינה, אז למה יש טייס? תשובות למישהו? כן, וכנראה זה גם כתוב בקובול. אני חושב שהסיבה היא שהסדרה הזאת, כתבו אותה בשנות ה-90, ובשנות ה-90 החבר'ה שכתבו את הסדרה לא יכלו לעלות בדעתם שיהיה דבר כזה חללית בלי טייס. פשוט לא יכלו לחשוב על זה, זה היה inconceivable. כן, אבל זה לא תמיד היה ככה. זה אלן שפרד. אלן שפרד הוא האמריקאי הראשון בחלל, וזו הקפסולה שהוא היה בה, מרקורי רדסטון 3. ואם אתם תשימו לב טוב טוב, אין פה הגעים. הוא לא היה טייס. למעשה הוא היה יותר טסט של סאבג'קט. הוא היה שפן מעבדה, היה לו רקטום, היה לו מתחום ברקטום, ליטרלי, אגב. התפקיד היחידי שלו בכל הסיפור הזה זה היה להישאר חי, אוקיי? ולוודא שלבני אדם לא קורה שום דבר רע בחלל. זה היה התפקיד שלו. הוא לא היה טייס ולא שום דבר. הוא כמובן היה מאוד לא מרוצה מזה, כיוון שהוא היה טייס ניסויים, שהטיס את המטוסים הכי מופרעים בעולם לפני כן. גם בגלל המתחום הוא היה מאוד לא מרוצה. אגב, תקרא מה היה הסיפור עם בעיית ההשתנה שהייתה לו, כן? אם כבר מדברים על בעיות מביכות. הוא היה מאוד מאוד לא מרוצה מזה. הטייסים, האסטרונאוטים החדשים, קיבלו המון המון כוח פוליטיים, היו גיבורים לאומיים באותה תקופה, ובתור טייסי ניסויים רצו שיתנו להם להטיס את הדבר הזה. והם נורא נורא התעקשו. עכשיו, נאסה במקור רצתה להביא אנשים שבגדול מורגלים בדברים פסיביים. מפעילי רדאר למשל, אנשים שרגילים לבהות במסך ולא לעשות כלום. אבל בגלל לחץ זמן, והם היו צריכים להביא אנשים מהר מהר, וטייסי ניסוי היו רגילים לג'י גבוה, היה להם סיווג ביטחוני גבוה, והם היו בצבא, אז היה אפשר להגיד להם, תבואו. אוקיי? וככה קרה שקיבלו אותם בתור אסטרונאוטים. בגלל שהיה להם כוח פוליטי מאוד מאוד גדול, אז הם הצליחו להפעיל לחץ על נאסה, ולהכניס שינויים בקפסולה, וזה הדור הבא של הקפסולות, אוקיי? מרקורי אטלס. והקפסולות האלה, תשימו לב, יש בהם שני שינויים מאוד משמעותיים. קודם כל, יש ג'ויסטיקים. יש שליטה, יש הגה. אפשר לשלוט על הסילונות של הקפסולה, והשינוי השני, יש חלון. אפשר לראות לאן טסים. וזה היה מאוד מאוד חשוב. מזל שעשו את זה. בגלל שהבחור הזה, ג'ון גלן, בטיסה לא הבאה, אלא הזאת שאחריה, הפעם הראשונה שהאמריקאים נכנסו למסלול סביב כדור הארץ, החללית שלו התקלקלה. המחשב שהטיס את הספינה, נורא התלוו מההמצאה החדשה הזאת, מחשב. אז כל הטיסה הייתה למעשה מוטמטת מההתחלה עד הסוף, והמחשב שלו התקלקל, המחשב והג'יירו. וג'ון גלן היה צריך להנחית את הספינה, להחזיר אותה לתוך האטמוספירה באופן ידני. הוא היה צריך להשתמש בחלון הזה, כדי להסתכל על האופק, ולכוון את הזווית של הסילונות לפי העיניים והידיים, ולא יותר מזה. והוא הצליח, והספינה נחתה בשלום, והוא כמובן שרד, והפך לגיבור לאומי. והסיפור הזה חזר על עצמו עוד 3 פעמים במהלך תוכנית מרקורי. 3 פעמים היה צריך לעשות התערבות ידנית, בגלל תקלות, ולהפעיל את הסילונות, ולעשות אוברייד לכל המערכת האוטומטית, ולהנחית את הספינות האלה באופן ידני. והפעם הרביעית שעשו את זה, הייתה באופן מכוון כדי לראות שאפשר לעשות את כל זה באופן ידני. אחרי תוכנית מרקורי כבר לא היה לאף אחד שום ספק בחלליות הולך להיות טייס. באפולו 13 גם התגלה כמה ההחלטה הזו הייתה חכמה, כי בלי האנשים שהיו על אפולו 13, ושהיה להם ציוד לתקן את אפולו 13 ואת ההכשרה לעשות את זה, היו מאבדים את הספינה הזאת, יותר נכון את החללית הזאת. והסיפור הזה של הדיזיינרס והאופרייטורס, זה סיפור שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים, בהרבה מאוד מערכות שאנחנו רואים מהלך ההיסטוריה. תמיד יש לנו את המתח הזה בין המהנדסים שבונים איזושהי מערכת, ואומרים, וואלה, אנחנו נוכל לתכנן את המערכת הזו, והיא תתמודד עם כל דבר שנזרוק עליה, ואנחנו נחזה מה יקרה בעולם האמיתי, והיא תהיה fully automated, auto recovery, ואז שמים אותה בפרודקשן, וזה לא עובד. זה נשבר. ואז אנחנו צריכים אנשים אחרים, שיבואו וידעו להתאים את המערכת הזאת לעולם האמיתי, וידעו לתקן אותה ברנטיים, ולעשות את כל הדברים המעצבנים האלה. והאנשים האלה, יש להם כישורים קצת אחרים, וגם היכולות שלהם להשפיע על המערכת עם אחרות, כי הם בגדול יכולים להשפיע על המערכות שנתנו להם דיזיינרס, רק באמצעות אותם קונטרולים שהדיזיינרס חשפו להם. אנחנו בעולם שלנו קוראים לדברים האלה קונפיגורציות. דברים שאפשר לשנות לא בבילטיים אלא ברנטיים. מאחורי האסטרונאוטים והאופרטורים האלה, יש ארגון שלם של Operations Engineering בנאסה. Ground Operations ו-Flight Operations, כן? חבר'ה שאחראים לטרנינג של האסטרונאוטים, למישן קונטרול, לתוכנית של המסלול ושל המשימה וכל הדברים האלה, והגראונד אופריישנס, שהמקבילה שלנו לזה, זה הדאטה סנטר אופריישנס, או AWS, במקרה של רובנו. החבר'ה שאחראים על זה שהטיל יעמוד ויהיה מוכן לשיגור, ויהיה מתודלק וכל הדברים האלה. אז ארגון שלם, שהקצה שלו, הטיפ שלו, זה אסטרונאוטים. עכשיו, מה לגבינו? אנחנו לא כל כך מטיסים ספינות חלל, אנחנו עושים דברים אחרים, אבל גם אצלנו יש את כל העניינים האלה. אז מה המטרה של הארגון שלכם? אנחנו בוויקס, המטרה שלנו היא לבנות מערכת שתאפשר לכל אחד לבנות אתרים בקלות. מה המטרה של הארגון שלכם? היא לא לכתוב קוד, נכון? אנחנו לא כותבים קוד בשביל לכתוב קוד, אנחנו כותבים קוד כדי להשיג מטרה מסוימת. המטרה היא גם לא להריץ סרברים, אלא אם אתם עובדים באמזון. המטרה היא לא לצבור דאטה גם כן. אבל אנחנו עושים את כל הדברים האלה, למרות שלא זו המטרה. זה means to an end, זה אמצעי כדי להשיג את המטרה שלנו. ויש לנו מערכת שמורכבת מכל הדברים האלה, ועוד הרבה מאוד רכיבים אחרים, אבל אלה הרכיבים העיקריים. אבל כל אחד מהרכיבים האלה בפני עצמו הוא חסר משמעות לחלוטין. אין מה לעשות עם קוד בלי שהוא יהיה בפרודקשן, אין מה לעשות עם דאטה בלי קוד שירוץ עליו, אין מה לעשות עם לקוחות שאין להם מול מה לעבוד. אנחנו צריכים איכשהו לקחת כל הדברים האלה ולחבר אותם, לכדי איזושהי מכונה גדולה שמביאה תוצאה גדולה יותר, שמשיגה את המטרה. והחיבורים האלה הם לא תמיד פשוטים, והם לא תמיד כל כך ברורים, ולפעמים הם נשברים בצורות מאוד מאוד מוזרות, ולפעמים כל הרכיבים עובדים, אבל המערכת לא. אנחנו נדבר על זה גם קצת בהמשך. וזה התפקיד של Operations. התפקיד של Operations הוא מאוד פשוט. לדאוג שכל הרכיבים האלה יעבדו ביחד כדי להשיג את המטרה. הגדרה האלטרנטיבית, לקחת רכיבים ולהוציא מהם value. הגדרה של value משתנה מארגון לארגון. ברוב הארגונים זה מתורגם לכסף. לי יש הגדרה משלי, the science of getting shit done. אבל קצת, זה אני. קצת הזוי. אז מה עושים operations engineers? ולמה אנחנו צריכים אותם? שאלה של למה אנחנו צריכים את operations engineers, שאלה שהרבה ארגונים מתמודדים איתה. למה שלא הדבלופרים יעשו את זה? למה אנחנו צריכים ארגון שמתעסק רק בזה? תשובה היא מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, העולם הוא מאוד מורכב. קוראים בו דברים הזויים שאף אחד לא יכול לחשוב עליהם. בין אם זה שדאטה סנטר חוטף 5 פגיעות ברק רצופות בדיוק בגנרטור שלו. קרה לגוגל. ובין אם זה קרניים קוסמיות שעושות פליפים לביטים ברם. גם קרה לגוגל. והרבה דברים שקרו גם לכולנו, כמו ראוטרים שמשתגעים בלי שום סיבה הגיונית, או סרבר שפשוט מת בדיוק בדיוק ברגע שאתה עושה לו maintenance. זה קורה, ועוד הרבה דברים מוזרים אחרים. קשה מאוד להבין את העולם, הוא פשוט מקום מוזר. אבל גם המערכות שלנו סופר מורכבות. רובן נראות ככה. זה מחלף בלוס אנג'לס, והוא לא המחלף הכי מורכב בעולם. יש יותר גרועים ממנו. חלק מהמערכות שלנו נראות הרבה הרבה יותר גרוע מזה. אנחנו תכננו אותם, אנחנו בנינו אותם, קשה לנו מאוד להבין מה קורה בהם. קחו מערכת עם 200 מיקרוסרוויסס, בהצלחה להבין אם נדבר עם מי, למה, מתי, מי הורג את מי, יש שם כל מיני תופעות מוזרות כמו פידבק לופס, זה העולם. ככה המערכות שלנו נראות. גם אם אתה תכננת את המערכות האלה, לא בטוח שאתה יודע להתמודד איתם ברנטיים. תוצאה של כל זה, אנחנו לא יכולים לדעת מראש מה יקרה. יש הרבה דברים שאני צריך לעשות ברנטיים, בין אם זה לדבק את המערכות בפרודקשן, ובין אם זה ללכת ולהרכיב אותה מחדש בפרודקשן, לעשות להם טיונינג בפרודקשן. דוגמה קלאסית, Retry Storms. יש לך 100 מיליון טלפונים עם איזשהו מובייל אפליקיישן, יש לי סרבר, אני עושה דיפלוי לסרבר, סרבר לא זמין לשנייה אחת בדיוק, ועכשיו יש לי 50 מיליון דיווייסים שעושים Retry. 50 מיליון דיווייסים שעושים Retry בבת אחת, הורגים את השרת. אז ה-50 מיליון האחרים מנסים להגיע לשרת והוא לא זמין. אז גם הם עושים ריטאי. ועכשיו יש לי פידבק לופ שהורג את השרת שוב ושוב ושוב. השרת בסדר, הוא עושה את מה שהוא אמור לעשות. האפליקציה בסדר גמור, היא עושה את מה שהיא אמורה לעשות. המערכת כמערכת לא עובדת. לקוחות לא מקבלים שירות. יש לנו המון המון רכיבים מוזרים כאלה בדרך, DNS'ים, CDN'ים, דברים שהם כאילו אף אחד לא אחראי עליהם, או לא קיימים, אבל הם שם, הם חלק מהמערכת, והכל חייב לעבוד ביחד, ובכל אחד מהדברים האלה, ובחיבורים ביניהם, דברים לא צפויים קורים. ומישהו צריך לטפל בזה. ולפעמים, בצורה שמטפל בזה, duct tape and glue. פתרונות כאלה של אלתור מגוחכים לגמרי, אבל הם מצילים חיים והם גורמים לחרא הזה לעבוד. זה אגב ה-duct tape and glue המקורי, זה אפולו 13, זה הפילטר שלהם, יש לו כניסה מרובעת, הצינור, יש לו כניסה עגולה, וכמו שאתם רואים, תקנו את זה עם גרב ו-duct tape. וזה עבד. Okay. ב-10 ריקון, הייתי שם פעמיים כבר, וב-10 ריקון הראשון שלי עמדו על הבמה החבר'ה מגוגל ופייסבוק, והם אמרו בפה מלא, המערכות שלנו זה כל duct tape and glue. הרגשתי טיפה יותר טוב עם עצמי, כי גם שלי כמובן, אבל כן, כל המערכות בעולם בנויות ככה, או לפחות מגיעות לשם. ועוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב, operational cost, זה הורג חברות הדבר הזה. הרבה פעמים שמתכננים מערכת, חושבים על העלות הקמה שלה ולא על העלות הרצה שלה, ואם לא מוכחים את העלות ההרצה הזו כל הזמן, היא הורגת חברות. למה? כי העלות הזאת מוכפלת בזמן. היא תישאר לאורך כל הזמן שהמערכת חיה. בסופו של דבר היא תעבור את כל העלויות האחרות. ואם אתם לא משתלטים עליה, אז היא הורגת אתכם. מאוד מאוד פשוט. אז צריך מישהו שיתעסק כל הבעיות האלה ויחשוב על זה, ובדרך כלל זה צריך להיות ארגון נפרד, כי אלה קישורים אחרים. וזו גם ראייה אחרת. אבל שוב, זה עניין של קונטקסט. אם אתם ארגון קטן, ויש לכם מישהו שעושה את זה נוסף על תפקידו או משהו כזה, זה סבבה, זה מספיק טוב לרוב החברות. כשאתם בגודל של גוגל, כנראה שאתם צריכים 1,200 איש שיעשו את הדבר הזה. אז דיברנו על מה זה. בואו נדבר קצת על ההיסטוריה של מאיפה זה הגיע הדבר הזה. אני אישית חושב שזה מאוד מעניין. אז אני מתעלם מכל מה שקרה לפני המאה ה-20, לא בגלל שזה לא קיים, אלא כי אין זמן. אז אני שם את הקו שלי בטיילוריזם. היה בחור בשם טיילור שהתחיל תנועה של ניהול מדעי פחות או יותר. רוב התיאוריות שלו הופרכו, כמו התיאוריות של פרויד פחות או יותר, אבל הוא התחיל את התנועה הזאת, והרבה מאוד דברים טובים ומעניינים יצאו מזה. למשל, גאנט-צ'ארטס שכולנו מכירים ואוהבים, זה הגיע ממחקרים על סקייג'ולינג, על מתי לתעדף משימות, איך לתעדף אותם, איך לתזמן אותם. אוקיי? הוטון סטאדיז, אחד המחקרים הראשונים שנעשו על פסיכולוגיה, ועל פרודקטיביות של עובדים. גלו שם אפקטים מאוד מעניינים, כמו שאנשים עובדים יותר טוב כשעושים עליהם מחקר. למה? אנשים אוהבים שמסתכלים עליהם, מסתבר. אבל עוד אפקט הרבה יותר מעניין, מסתבר שיש אפקט תגובה לשינוי. אם אתה עושה איזשהו שינוי ולא משנה מה, זה גורם לאנשים להיות יותר פרודקטיביים. ארלנג, כולם שמעו עליו בהקשר של השפת התכנות, אבל ארלנג התחיל את העבודה שלו על קיואינג תיאורי בשביל חברות טלפוניה, שאם אתם זוכרים, זה תחילת המאה ה-20, הם עוד עבדו שם עם כאלה, היו שם בחורות, מה לעשות, זה אנשים אז, שחיברו קבלים, והיית מחכה בתור כדי לקבל אחת כזאת. אז הוא עשה עבודה מאוד מעניינת של מתמטיקה, על תורת התורים כדי לייעל את ההמתנה בתורים האלה. היום משתמשים בזה לתורים של סופרמרקטים, אבל גם לתורים של מערכות מחשב, כמו בג'אווה, למשל. מלחמת העולם השנייה, כל הסיפור הזה קיבל תפנית מאוד מאוד יפה ומאוד מעניינת. בעלות הברית היו צריכות לשפר את הייצור שלהם ולהסב אותם בצורה מסיבית מייצור של זמן שלום לזמן מלחמה ולייצר כמה שיותר מטוסים, ספינות, נשק, כל מה שרק אפשר. זה הייתה חתיכת בעיה. ועל הדרך, כל ספינה שעברה את האטלנטי הייתה חשופה להתקפות של צוללות. אז מה הם עשו? הם גייסו פיזיקאים, מהנדסים, מתמטיקאים, סטטיסטיקאים, שמו אותם בצוותי חשיבה ואמרו להם, אתם תגידו לנו איך לשפר את הייצור ואיך לשפר את הלוגיסטיקה ואת השערות וכל דבר אחר. והם עשו עבודה מטורפת, אם זה מעניין לי שיש ספר שנקרא Blackett's War, על פיזיקאי בשם בלקט, שעבד בשביל הבריטים, ובין השאר עשה עבודה על קלאסטרינג, וחישב, ממש חישב, סטטיסטית, איזה סוג שיירות צריך, וכמה ספינות צריכות להיות בשיירה, כדי שמקסימום מטען יעבור את האטלנטי. וזה עבד. ועוד הרבה מאוד דברים אחרים מגניבים שאנחנו משתמשים בהם היום, הרבה מאוד מהפרויקט מנג'מנט מתודולוגיז שאנחנו משתמשים בהם היום, הגיעו מהחברה האלה. אגב, למישהו יש פה מכונית אמריקאית? תרימו את היד. אוקיי, מכונית יפנית? תרימו ידיים. כן, כמעט לכולם יש מכוניות יפניות, בגלל שני החברה האלה. הבחור הזה פה למטה, קוראים לו דמינג. הוא היה אחד מהחברה שעבדו ב-Operational Research Groups האלה, ואחרי המלחמה, מקארתור, שהיה מושל הצבאי של יפן, הביא אותו ליפן כדי לעזור לשקם את התעשייה היפנית הארוסה. שם הוא פגש את הבחור הזה מלמעלה, טאיצ'י אונו. ושניהם ביחד המציאו, עשו פשוט מהפכה בייצור, בעולם הייצור. דמינג ידוע היום בתור אבי הייצור מודרני, פחות או יותר. הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מכירים כאילו מה-IT, כמו לין, זה הגיע מהחברה האלה. מאוד מאוד מעניין, ממליץ לכם לקרוא עליהם. הם עשו באמת מהפך בכל הדברים האלה. דמינג, הרבה פעמים, אנחנו מתייחסים אליו בתור האבא של דאב-אופס, למרות שאין לו שום קשר למחשבים או לדאב-אופס, כי הרעיונות, בסופו של דבר, הגיעו ממנו. ואז בשנות ה-70 קיבלנו את המחשבים, את המיינפריים. עברנו לעידן המחשב. אחד הדברים המעניינים שקרו, Services Organizations. עברנו מעולם של ייצור לעולם של סרוויסים. רוב התעשייה האמריקאית היום מבוססת על סרוויסים, יותר מ-70% אם אני זוכר נכון. קיבלנו אבל גם דברים יותר מתוחכמים, כמו מערכות IT ממוחשבות ומערכות ERP, שמנהלות לנו את כל הריסורסים של האנטרפרייז, וכמובן סימולציות של מחשב. היום ארגונים כמו DHL לא משנים פיפס באופרציה שלהם, בלי להעביר את זה דרך סימולציה קודם. יש להם מרג'ינים נורא נורא נמוכים, והם חייבים לבדוק, לוודא שהעסק הזה יעבוד. ובסופו של דבר, כשהמערכות שלנו הלכו והסתבכו, נוספו מלא מלא קומפוננטות, נהיינו מערכות שבן אדם אפילו לא יכול להחזיק בראש, התחלנו לחשוב על מערכות. נוצר תחום חדש שנקרא Systems Engineering, System Thinking, נאסא מושקעים בו מאוד חזק היום, אבל אם אתם תלכו לאינטל, אתם תראו שגם שם יש Systems Engineers במשרה מלאה, שהתפקיד שלהם בחיים זה לנסות להבין את כל המערכת הגדולה הזו שאי אפשר להחזיק בראש. ויש להם כלים מתמטיים לעשות את זה, וגם קורות שם תופעות מאוד מעניינות, דוגמת הפידבק לופ שהזכרנו קודם, אבל גם כל מיני תופעות ביזריות אחרות. זה הסוג של ספין-אוף של Operations Engineering, אם תרצו. אז דיברנו קצת על ההיסטוריה, אבל בואו נדבר על מה Operations Engineers עושים היום. מה אנחנו עושים ביום-יום שלנו? קודם כל אנחנו עושים דברים כמו מוניטורינג. האם המערכת עובדת? ולא, סרברים זה לא מעניין. לא מעניין אותי CPU ולא מעניין אותי RAM. האם המערכת עובדת? האם לקוחות מקבלים שירות? האם אני עושה כסף? זה מערכת עובדת. האם היא משיגה את המטרה שלה? זה, כאן, פאנל הזה, זה מערכת מוניטורינג של מזקקת וויסקי. זה מקרה שתהיתם. אתם תמצאו מערכת מוניטורינג כמעט בכל מפעל או ארגון סרוויסס. Business continuity, איך אנחנו ממשיכים לתפעל את העסק למרות שמשהו נדפק? בין אם זה דאטה סנטר שעלה באש, או בן אדם שחלה ולא הגיע לעבודה ורק לא יש את המפתחות לצוללת. כן? כל דבר כזה זה איזשהו הפרעה לשירות ואנחנו צריכים לדעת להמשיך את העסק למרות זאת. זה חלק גדול ממה שאנחנו עושים. חלק מהפתרונות שלנו הם פתרונות ברמת התוכנה או החומרה, גיבויים, אבל חלק מהפתרונות האלה הם פתרונות אנושיים לגמרי, כמו לדעת שלא יהיה לנו רק בן אדם אחד שיודע לעשות איזושהי עבודה. וכמובן life cycle management. המערכות האלה עוברות שינויים כל הזמן, אונליין, מחליפים להם צמיגים ב-100 קמ"ש, ליטרלי. צריך להוסיף קומפוננטות, להוריד קומפוננטות, לשדרג קומפוננטות, דיפלוי, וכו' וכו' וכו'. וכל הדברים האלה צריכים להמשיך לקרות כשהעסק עובד וממשיך לעשות כסף. וגם טיונינג, השינויים האלה של הקונפיגורציות, כן? אנחנו עושים את הדברים האלה כל הזמן על מערכות חיות. למה? כדי להתאים אותם לעולם האמיתי. כי יום אחד יש לנו בלק פריידיי, ופתאום צריך לצפוג הרבה יותר נפח של תעבורה, אז אנחנו צריכים לשנות איזה קונפיגוריישן פרמטר, ולהתאים את המערכת, לעבוד בצורה טיפה שונה. מה שמביא אותי לדבר על asset management וconfiguration, יש לנו הרבה רכיבים. מה יש לנו? איפה זה נמצא? יש לזה license, אין לזה license, זה צריך החלפה כי זה התבלה. באיזה מוד של קונפיגורציה זה צריך להיות? רכיבים, חלקם רכיבים סטנדרטיים, ואנחנו כל הזמן צריכים להתאים אותם לעבוד בסיטואציות שונות ומשונות. אם יש לכם תנור בבית, שימו לב שלתנור הזה יש שני נובים כאלה. נוב אחד שקובע טמפרטורה ואחד שקובע את המצב של הגופי חימום. ואז יש לכם ספר מתכונים, ובספר מתכונים רשום שם בשילוגה צריך טמפרטורה של 180 מעלות, והנוב השני צריך להיות על מצב X. זה שף, או פאפט, או אנסיבל, או כל דבר שאתם משתמשים בו. זה configuration management. רכיב X צריך להיות במצב Y כדי להפעיל את G. Okay? אז אנחנו עושים את זה לשרתים, אבל עושים את זה גם ל-CDN או API, או תנור, כל דבר אחר שיש לכם. וכמובן black boxes, קופסאות שחורות. חלק מהרכיבים שיש לנו זה רכיבים שאנחנו קיבלנו מה-R&D, ואנחנו יודעים להריא את מכסה המנוע שלהם ולראות מה יש בהם. חלק זה רכיבי open source, שאנחנו יכולים להריא את מכסה המנוע. לפעמים לא שווה לנו להתעסק בהם, אנחנו מסתכלים עליהם כאילו הם קופסה שחורה, אבל חלק מהרכיבים האלה הם קופסה שחורה. פיילר שקניתי מנטאפ, או אמזון. אמזון זה קופסה שחורה, ענקית. ואני צריך לדעת להפעיל את הקופסאות השחורות האלה, ולעשות להם את הטיונינג, ולהוציא מהם את המקסימום value, כשהם בתוך המערכת שלי, גם אם אני לא יודע להרים את מכסה המנוע. זה אומר לבנות ידע על הדבר הזה, ללמוד אותו, לתעד את הקונפיגורציות שלו, את התקלות שלו, איך הוא מתנהג בסטרס וכו' וכו' וכו'. זו ממש אומנות להפעיל בלק בוקסים. בסופו של דבר, המערכת שלנו היא סוג של תמגוצ'י. ואני צריך להכין את התמגוצ'י הזה, וללטף אותו כשהוא בוכה, וכל דבר אחר. או אם לצטט חבר שלי שעובד בגוגל, לך יש פט סרברס, לי יש פט דאטה סנטר. ככה זה. יש לי מערכת פט, ולפעמים בגודל של דאטה סנטר, והתפקיד שלי בחיים זה לשמור אותה מאוד מאוד מרוצה. בואו נדבר עכשיו על IT-Ops, כי תשימו לב דבר אחד מאוד מעניין. כמעט ולא הזכרתי שום דבר שקשור ל-IT עד עכשיו. כל מה שהזכרתי על Ops רלוונטי לתעשייה, לאו דווקא ל-IT, לא דיברתי על סרברים, לא דיברתי על תוכנה בכלל. IT-Ops זה פשוט הטייק שלנו על Operations Engineering, שזה מקצוע שקיים בכל התעשייה. ומאיפה הוא הגיע? מאיפה קיבלנו את כל החבר'ה האלה של ה-DevOps או Production Engineering, כל דבר כזה שאתם קוראים להם? אז רובם במקור הגיעו עם Corporate IT. מה זה Corporate IT? זוכרים שהיו לנו הרבה מערכות IT שהם לא היו ב-Critical Path ולא היו מערכות Production, נגיד ה-Exchange או המערכת שרושמת נוכחות לעובדים או כל מיני דברים כאלה, זה דברים שהם היו נופלים, וואלה, החברה יכולה להמשיך תפקד. אבל שם היו אנשים שידעו להתעסק בסרברים ובמערכות הפעלה ובכל מיני דברים כאלה. ואז כשהתחלנו לבנות עסקים שמבוססים על טכנולוגיה, שם היו אנשים מהידע הטכני הנדרש, ולכן הבאנו אותם. הבעיה הייתה כמובן, שכשבנינו מערכות שהן בקור ביזנס שלנו, מערכות עם SLA גבוה, ומערכות שמחזיקות את העסק, שהן למעשה העסק עצמו, אז אולי האנשים האלה הגיעו מהכישורים הטכניים הנדרשים, אבל המיינדסט ממש ממש לא היה שם. ואז התחלנו לעבור טרנספורמציה ל-Web Operations. אנשים שמתעסקים ב-Operations Engineering, אבל בקונטקסט הטכנולוגי הזה. והספר הזה הוא מ-2009, okay? זה שבחור בשם ג'ון אולספה, שהיום הוא ה-CTO של אצי, אחד החבר'ה שהמציאו את ה-Continuous Delivery, אם זה מעניין מישהו. וזה אלה השנים שפחות יותר המתודולוגיה הזו של Web Operations התחילה להתגבש בהם. אלה השנים שמהם קיבלנו את כל הכלים כמו Puppet ו-Chef, וכו וכו וכו, מערכות מוניטורינג חדשות. אלה השנים שבהם התפיסה של המקצוע התחילה להתעצב, שהבנו שבעצם אנחנו כבר לא IT-Ops, יש לנו מערכות אחרות ואנחנו צריכים להתייחס אליהן באופן אחר. והיום, בעידן המודרני, אז יש לנו את הטק המודרני על כל הסיפור הזה, בגרסה של גוגל SRE, Site Reliability Engineering, בגרסה של פייסבוק, Production Engineering, ויש הרבה מאוד חבר'ה אחרים שקוראים לעצמם DevOps, תארגו אותי אם אני יודע למה, אבל בסופו של דבר זה הכל אותו מקצוע. זה Operations Engineering, פשוט מותאם לעסקים של תוכנה. כמו ש-Operations Engineer בתנובה לצורך העניין מתעסק עם מזון, אז Operations Engineer בעולם התוכנה מתעסק עם תוכנה. זה פשוט הגיוני. המתודולוגיות מאוד מאוד דומות, השיטות דומות, התפיסות מאוד מאוד דומות. אם אני מחר בבוקר עובר לתנובה, לא ייקח לי הרבה זמן לדבר איתם. גם אותו דבר, ה-Operations Engineering של תנובה כנראה לא ייקח לו הרבה זמן לאמץ את הטרמינולוגיה, הוא יצטרך ללמוד תכנת, כן. אבל לא הרבה מעבר לזה. DevOps זה יותר תנועה תרבותית, רפורמה לעולם ה-IT אם תרצו, אבל החבר'ה שקוראים לעצמם DevOps, בסופו של דבר כשהם הולכים לעבודה, הם עושים Operations Engineering בדיוק כמו כולנו. אז אם נסכם, Operations בסופו של דבר, זה לדאוג שהביזנס סייקל יעבוד, זה להפעיל עסק. ואני מאוד מאוד מקווה שבכל חברה יש מישהו שדואג לזה שהעסק יעבוד, ויעשה כסף, גם אין לכם סרברים, כי הסרברים זה לא העניין פה. לא בטוח שאתם צריכים מישהו בפול טיים שיעשה את זה, אבל אני מאוד מקווה שמישהו מתעסק בזה, כי אם לא, יש מצב שהחברה שלכם לא תשרוד. ויש לזה עוד השלכה מאוד מאוד חשובה. איש אופריישנס שלא מחובר ככה בצוואר לביזנס, לא יכול לעשות את העבודה שלו. הוא לא יודע מתי הלקוחות סובלים, והוא לא יודע מתי המערכת משיגה את המטרה שלו. ולכן אם יש לכם איש אופריישנס שתקוע באיזושהי פינה אפלה, יש מצב שיש לכם בעיה. אז תודה רבה, ואם יש לכם שאלות, בטוח שיש לכם שאלות לפחות על הסלייד הזה במינימום, אז זה הזמן. מה זה? מה השם של? Blackett's War. Blackett's. B-L-A-C-K-E-T-T. מישהו? מה זה התמונה הזאת? אני תמיד שם תמונות מוזרות סוף במצגות שלי. אני עובד על זה מאוד מאוד קשה. גם. טוב, תודה רבה.